טוב, כתוב, הגמרא אומרת, והייתה אשל בבאר שבע, אצל אברהם אבינו, עליו השלום, כתוב שהוא נטע אשל בבאר שבע. אמר אש לקיש, מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. כמה שכתוב, והייתה אשל בבאר שבע, הגמרא מבינה שזה לא כפשטו. למה התורה צריכה להודיע שהוא נטע אשל בבאר שבע? רק אשל אחד? אברהם אבינו היה כבד מאוד במקנה ובזהב. אז חז"ל דורשים שהוא עשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים. כל מיני עצים של הפרסקים, של רימונים, דברים מתוקים. רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו בדרשה פה. אחד אמר פרדס, אחד אמר פונדק. יש אומרים שמה שכתוב פה והייתה אשל בבאר שבע, אחד אומר שהוא נטע פרדס, אחד אומר שהוא עשה פונדק. אז אומרת הגמרא, מה שייך נטיעה אצל פונדק? נטיעה בדרך כלל אתה מבין שכתוב נטע, הכוונה משהו שהוא צומח, עצים, אז מובן פרדס. העיון יעקב אומר אין מחלוקת, תלוי מתי זה היה, בקיץ או בחורף. בקיץ בן אדם אוהב ככה בגן, בגרדן, ברויאל גרדן, ככה אוהב מתחת כיפת השמיים, אז הוא עשה פרדס, שם הוא היה עושה שולחנות. אבל בחורף אתה יודע שיורד גשם, אז הוא הכניס את כולם לפונדק, יש גג ככה עם מחיצות, אז נמצא שאין מחלוקת ביניהם. מי שאומר פונדק זה היה בחורף, מי שאומר פרדס זה היה בקיץ. אומרת הגמרא, בשלמה למאן דאמר פרדס, היינו דכתיב ויתה. טוב, על פרדס אני מבין לשון נטיעה. אלא למאן דאמר פונדק, מי שאומר שאברהם נטע פונדק, מהי ויתה? מה שייך נטיעה אצל פונדק? אומרת הגמרא, אל תטמע על זה. כי דכתיב, כמו שכתוב ספר דניאל, שם אצל אחד המלכים, כתוב שם, ויתה העולה הפדנו, שזה הארמון שלו, בין ימים להר צבי קודש. זאת אומרת, מסופר שם שאיפה הוא נטע את הארמון שלו. אתה רואה שגם עניין של קביעת בניין, גם לפעמים בלשון מושאלת, זה נקרא נטיעה. גם כן בן אדם לפעמים שהוא כועס על איזה מישהו, הוא אומר לזהר שאני לא אשתול אותך. אז זה גם כן נטיעה. אז לפעמים נטיעה... מה? אכילה, שתייה, לוויה. ככה רש"י אומר, אשל. זה ראשי תיבות, אכילה, שתייה, ולוויה שהוא היה מלווה אותם גם כן. עכשיו כבודו יגיד.
בפסוק בדניאל, הרי דניאל כתוב בארמית.
כן.
כתוב ביתה הפנדנו. הפנדנו זה שדה, פדן.
יפה מאוד.
פדן זה שדה.
חזק וברוך. אז זה יכול להתפרש גם על ארמון.
גם פונדק, וגם ביתה זה פונדק.
וגם פרדס.
זה שדה, שניהם.
חזק וברוך. יפה. טוב מאוד. ויקרא שם בשם השם אל עולם. אברהם אבינו כתוב עליו שם בתורה שהוא קרא בשם השם אל עולם. אמר יש לקיש, אל תקרא ויקרא אלא ויקרי. מלמד שיקרי אברהם שמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. אברהם אבינו היה מכיר לבריאות את הכבוד של בורא עולם, את הנוכחות, את ההימצאות של בורא עולם. איך? כיצד? שואלת הגמרא. לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו, הם עמדו לברך אותו, באו אמרו לו תהיה בריא, איזה אנטריקוט, איזה בשר, תודה רבה לך. אמר להם אברהם, וכי משלי אכלתם, מה אתם מברכים אותי? אמרו לו, אז זה לא שלך? אמר להם, לא, משל אל עולם אכלתם, משתבח שמו, זה מה שבורא עולם נתן לי, אני נתתי לכם, אני רק השליח פה. ואז הכיר להם את בורא עולם, אמר להם, תברכו עכשיו את בורא עולם. הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם, אליו תברכו ותשבחו. עוד כתוב, ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה. הגמרא חוזרת לעניין של יהודה ותמר, אז כתוב שם שהוא חשב אותה לזונה כי כיסתה פניה. שואלת הגמרא, משום דכיסתה פניה ויחשביה לזונה, איך זה יכול להיות? בדרך כלל דרכה של אישה כזאת שהיא מגלה את עצמה, לא שהיא מכסה את עצמה, אז בגלל זה הוא חשב את הזונה. עד רבה, הוא היה צריך לחשוב שהיא איזה רבנית ממאה שערים, אם היא כיסתה את פניה. אמר רבי אלעזר, לא שהיא כיסתה פניה שם, שכיסתה פניה בבית חמיה. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל קלה שצנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. זאת אומרת, היא בבית חמיה, זה יהודה, שהייתה באה, עושה שם שבת, מזמין אותה לשבת, אז היא הייתה עושה שם שבתות, אז היא הייתה מכסה את פניה, אז הוא לא היה יודע איך היא נראית. שם, שהיא ישבה בפתח עיניים, והיא גילתה את הפנים שלה, הוא לא ידע שזה הקלה שלו, כי היא הרגילה לחסות את פניה. לכן היה חשבה לזונה. זאת אומרת, הוא לא הכיר אותה. אצל בית חמיה, אצל חמיה הייתה צנועה כל כך. זה מה שעשתה תמר. ואז הגמרא אומרת, שקלה שצנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלאכים ונביאים. בדרך כלל, דרכה של קלה, בהתחלה, שהיא עדיין לא רגילה, אז היא מתביישת. אבל אחר כך, שהיא מתרגלת אצל בני המשפחה, אז היא שמה את הרגליים על השולחן. מה זה? אז הגמרא אומרת, אבל אם היא... זה בדרך כלל. אבל אם היא צנועה, אבל אם היא צנועה וצדיקה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותה, שהיא עושה דברים שבדרך כלל העולם לא רגילים, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותה ונותן לה בנים כאלה צדיקים, עד כדי כך שמגיעים למדרגה של מלאכים ונביאים. מנהלן, מאיפה למדים? מתמר. נביאים, הרי תמר הביאה תאומים, פרץ וזרע. ויצאו מהם מלאכים ונביאים. אומרת הגמרא, הנביאים, כתוב, חזון ישעיהו בן אמוץ. אז ישעיהו שהוא היה נביא, הוא היה בנו של אמוץ. טוב, אז אבא שלו גם היה נביא. מלאכים, זה הגמרא במגילה אומרת, כל מקום שנזכר הנביא ואביו, אז גם אביו היה נביא. מלאכים, מדוד המלך. דוד המלך היה משבט יהודה, מפרץ וזרח, כן? אז דוד המלך גם כן יצא מתמר, ואמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. אמוץ ואמציה אחים אבו. יש לנו קבלה בידינו, אמוץ היה נביא, ואמציה היה מלך יהודה. ויש כלל שמי שהיה מלך יהודה, בתקופת רחבעם, מלכות ישראל נחלקה לשתיים. ירובעם, רחבעם היה מולך על יהודה, שטח יהודה, וירובעם היה מולך על ישראל, נכון? אז, אבל מי שהיה מלך יהודה, הוא היה חייב להיות מצאצאים של דוד המלך, בית דוד. שבט יהודה. אז המציאה, כמה שהוא היה מלך יהודה, זה סימן שהוא היה מדוד המלך. וכיוון שהוא אח של אמוץ, אז זאת אומרת שאמוץ והמציאה, אמוץ היה הנביא, המציאה המלך, שתיהם באו מבית יהודה, משבט יהודה, אז שתיהם יצאו מתמר. חזל אמרו שזה בזכות זה שהייתה צנועה בבית חמיה. זה דבר גדול. הצניעות זה דבר מאוד חשוב בעיני בורי עולם. ואמר רבי לוי, אז למדנו את זה. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה. שם כתוב בפרשה, פרשת וישב, שיהודה אמרו לו, זנתק תמר קלתך, אז הוא אמר, טוב, הוציאו ותשרף. אז כתוב בתורה, היא מוצאת. אז רש"י אומר, חז"ל מדייקים, מוצאת זה לשון מציאה. נמצא פה משהו. אבל היה צריך להיות כתוב, אם הם באמת היו מוציאים אותה לשרפה, היה צריך להיות כתוב, אם היא תוצאת, לשון הוצאה. מוצאת זה לשון מציאה. אז אם היא תוצאת מבעלה, היה צריך להיות כתוב בתורה, אם היא תוצאת, למה כתוב אם מוצאת? אמר רבי אלעזר, לאחר שנמצאו סימני האחותם והפתילים והמתה, שנתן לה יהודה ערבון, באותו יום שהוא היה צריך לשלם לה כביכול, הוא מצא אישה כביכול, לדעת שהיא אישה פרוצה, רצה לשלם לה, לא היה לו כסף, אז הוא נתן לה ערבונות. אז היא לקחת הערבונות ונעלמה, אז ביום הזה שבאו לשרוף אותה, אז היא שלחה שליח, שייתן לו בסתר את הערבונות, שיבין שהיא מעוברת ממנו. זאת אומרת, אם את שורף אותה, אז גם הוא צריך לקפוץ לאש. בא סמך מהם וריחה כאן. בא זה מלאך המוות, לא עליכם. בא ריחק את הבן אדם הזה, כדי שלא יצליח להביא, כדי שלא יצליח להביא את הסימנים ליהודה. למה הוא ידע? שעומדים לצאת הוא ראה שעומדים לצאת מתמר, עומדים לצאת מן המלאכים ונביאים, אז הוא ראה כל כך חשיבות יוצא מהדבר הזה, עשה כל התחבולות שבעולם, כדי שלא ייצאו המלאכים והנביאים. אם הסימנים לא יגיעו ליהודה, מה יהיה? אם יהודה לא יקבל את הסימנים של תמר, אז חס ושלום תשרף עם הבנים, ולא מלאכים ולא נביאים ייצאו ממנה. אז אנחנו אמרנו שבא סמך מהם ריחק את הסימנים. בא גבריאל קירבן. גבריאל שהוא שר הגבורה, הוא ממונה, הוא יותר גבוה, יש לו מעלה יותר גבוהה מסמך מהם. הוא קירב את הסימנים. והיינו דכתי, זהו שאומר דוד המלך עליו השלום, למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם. זאת אומרת, למנצח על יונת אלם, מי ניצח? זאת היונה הזאת שהייתה אילמת, תמר, שהיא הייתה אילמת, למה? כי היא לא יכולה להגיד שום דבר, מוצאים אותה לשריפה, ומצד שני לא רצתה להלבין את פניו, לא רצתה להגיד לו, לא, זה הערבונות שאתה נתת לי, רחוקים, מישהו הרחיק אותה, מישהו היה מנסה להרחיק את הערבונות, מישהו מנסה לקרב. לדוד מכתב, מסבירה הגמרא את הפסוק, אמר רבי יוחנן, בשעה שנתרחקו סימניה, נעשית כיונה אילמת. מה היא יכלה לעשות? היא נעשתה כיונה אילמת. לדוד מכתב, שיצא ממנה דוד, שמח ותם לכל. דוד המלך, עליו השלום, היה ענוותן מאוד גדול, כמו שאומרת הגמרא בחולין פייטט, שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדולה, ואמר, ואנוכי תולעת ולא איש. זה דוד המלך שהיה מח ותם, מח רע שאומר שפל ותמים, הכוונה ענב, סבלן. דבר אחר, מכתם לדוד. מה זה מכתם לדוד? שהייתה מכתו תמה. למה? שנולד כשהוא מעול. דוד המלך עליו השלום נולד מעול, הייתה מכתו שלמה. לא צריך לעשות לו ברית, רק הטפת דם, כמו שעושים לאדם שנולד, ילד שנולד מעול, אז לא עושים לו ברית מילה, אבל עושים לו הטפת דם. מכתם, דבר אחר, מכתם, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה, כך בגדלותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה. דוד המלך, עליו השלום, הייתה לו ענווה מאוד מיוחדת, שהוא היה לומד תורה, הוא היה בן אדם מאוד גיבור ואמיץ, אבל כאשר הוא היה נכנס לבית המדרש, היה מתנהג בעדינות, שומע, מכבד את הגדולים ממנו, וגם לאחר, הוא מתגמר, גם לאחר שהוא נעשה גדול, גדול בתורה, נעשה גדול עולם, והיה מלמד תורה לעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא מסכת עירובין, היה מלמד תורה לעם ישראל, עדיין היה נשאר בענווה שהיה מלמד תורה, היה מחזיק במידת הענווה. עוד כתוב, ואיש אל חי אל חמיה למור, לאיש אשר אל ללא אנוכי הרע. תמר שלחה את, את הערבונות שנתן לה חמיה, הוא פגש אותה בדרך, לא ידע שזה קלטו, ואז הוא בא איתה, בא עליה ונתן לה ערבונות, כי לא היה לו כסף לשלם לה, נתן לה את הערבונות, ועכשיו היא שולחת לו בחזרה בדרך על ידי שליח כדי שידע שזה ממנה. ממנו היא מעוברת. אומרת הגמרא, למה היא עשתה לו את זה ברמז? למה היא לא אמרה לו מפורש ליד כולם, זה התאומים האלה שאתה הולך לשרוף אותי איתם, שלך התאומים האלה. ותאמר לממר, למה היא לא אמרה לו? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, ואמרי לה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן ושהוא רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. עד כדי כך. זאת אומרת שתמר, אם היא הייתה אומרת לו את זה בפרעסיה, היא הייתה צריכה להלבין את פניו, הוא היה מתבייש מאוד. אמרה תמר, עדיף שאני אפול לכבשן האש, העיקר שאני לא אלבין את פניו. ידוע שאדם שמלבין פני חברו ברבים, אדם שמבייש את חברו ברבים, אז רואים שהוא נעשה בהתחלה אדום. כל הפנים שלו נהיות אדומות, ככה כמו קטשופ, נהיה אדום, 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 ואז אחרי שעובר לו האודם, אחרי שהוא מתבייש, הוא נהיה לבן כמו סיד, נכון? הוא נהיה חיוור, אם אתה תשים לב, אחרי שאדם מתבייש ונעשה אדום, 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 ברגע שהוא גומר האודם להסתלק, הוא נעשה חיוור יותר ממה שהוא היה. למה זה? אומרת הגמרא מסכת בבא מציעא, שאדם שמתבייש, כל הדם נצרר לו בפנים, ואילו היה מקום פתוח לצאת, כל הדם היה יוצא. לכן זה נקרא שכאילו הוא שפך את דמו. אלא מה, האדם היה צריך לצאת, אבל לא היה לו מכאן לצאת. אז כשאדם מתפזר, אתה רואה אותו כולו לבן כמו סיד, שכביכול אדם הלך לאיבוד. לכן רבנו יונה כותב בשערי תשובה שזה אבק של רציחה. זאת אומרת שיש פוסקים אומרים שעל הלבנת פנים עדיף להרג ולא לעבור. ויש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, מה שכתוב כאן, האם זה עצה טובה? זאת אומרת, זה מידת חסידות מה שתמר עשתה, או ההלכה למעשה. יש מחלוקת גדולה בזה. דעת השבות יעקב, בעל עיון יעקב, אומר שזה מידת חסידות. אם אדם יש לו אפשרות להיכנס לשריפה, לשרוף את עצמו, או להלבין פני חברו ברבים, כמו שהיה עם תמר, אז מידת חסידות לקפוץ לתוך האש. והוא לא חייב לעשות את זה.
זה חשוב שזה אמת שהיא כזאת.
מה?
היא צריכה, זה חילול השם, היא צריכה לדבר, לצעוק, מה זה?
נכון, אבל כמה שזה בא, אבל כמה שזה בא על עניין של, כיוון שזה בא על עניין של אבק רציחה, על חשבון מישהו אחר, אז זה היה הדילמה שלה. ועל דעת הרבה פוסקים, ראשונים, רבנו יונה אומר את זה, רבנו הרמב״ם, יש הרבה ראשונים שאומרים שאדם שמלווים בלמיד פני חברו ברבים, זה יערק ואל יעבור, כיוון שזה אבק של רציחה, זה הביזרה של שפיכות דמים. זה מסופר על רבי יעקב ישראל לופצ'נסקי, הוא היה משגיח בישיבת ברנוביץ', אז כתוב את זה בעקבות ישראל, גם בהגדה של פסח מעשה רב, מובא המעשה הזה, אבא שלו, רבי חיים לב, הוא היה הרב של העיר בברנוביץ', הוא נפטר, רב השלום, אז באו ראשי הקהילה ואמרו לו שהבן יהיה, ראש העיר, הרב של העיר, הוא יהיה הרב של העיר, מנהל את כל העניינים, מינו אותו להיות רב של העיר, הבן, הוא היה אדם מאוד גדול בתורה, בעבודת השם, מינו אותו, ואמרו לו, דבר ראשון שאנחנו מבקשים ממך, שתפטר את, את הזקן הישיש, זה שמשמש בבית הכנסת, הוא היה מבוגר כבר בן 80, הוא מבוגר מאוד, והוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, אנחנו באים להתפלל, שם היה הרבה, 10-20 מעלות מתחת לאפס, לא יכולים להתפלל, הכל כפו. והוא התפקיד שלו, אחד התפקיד שלו לקום מוקדם, להדליק את העסקה. הוא לא מדליק לנו את העסקה, הוא לא עושה כלום, תפטר אותו, תביא מישהו אחר. אמר הרב, אין בעיה, מחר אני דואג לזה. עכשיו הרב הלך הביתה, אמר איך אני אפטר אותו מסכן זה? הרי אין ביטוח לאומי, מה ביטוח לאומי? יתנו לו כסף, לא היה ביטוח לאומי. איפה ישיג הפרנסה, זה המסכן הזקן העלוב הזה, מה אני אעשה, איך אני אפטר אותו? אמר אני בעצמי אלך. אני לא אגיד לו כלום. אבל הוא לא אמר להם, אמר להם, אני מסדר את זה, מחר כבר אני מסדר, אל תתאגו. היה קם בשתיים בלילה, בא לבית הכנסת, בלי שאף אחד יראה, הוא מדליק את העסקה, נכנס, משחק עם העצים, מדליק את העסקה, חוזר הביתה, כאילו לא קרה, כאילו שהזקן עשה את זה. עד כדי כך, כדי לא לקפח את הפרנסה של הזקן הזה. פעם אחת, על המזל שלו, הוא בא להדליק הרב, בא להדליק את העצים, עכשיו העצים היו מהקפואים, שהעצים קפואים, אז יש להם את הלחות של השלג. אז אתה לא יכול להדליק אותם. צריך לשחק איתם קודם, לנסות לייבש אותם. הוא מנסה לשחק איתם ככה, הראש שלו בתוך העצים, בדיוק בשמש. על המזל שלו, באותו יום הוא קם. היה לו נדודי שינה, קם הזקן הזה בא. עכשיו, הראש של הרב, בתוך התנור, הוא לא רואה מי זה. בינתיים העצים נדלקו, הצליח להדליק את העצים. עכשיו, הראש שלו בפנים, פתאום הוא רואה מישהו נותן לו בעיטה. הוא ככה בועט לו באחוריים. הוא אומר, מה זה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? הולך למצוא לך בית, חושב שזה הומלס. אבל הוא הולך מפה, עכשיו מנתיים האש נדלק, עכשיו אם הוא יוציא את הראש והזקן יראה במי הוא בעת, אז הזקן יקפוץ לתוך ההסקה. ימות מהבושה, מהפחד, שהוא בעת ברב, איזה בושות. אז הוא לא רוצה להלבין את פניו, המצא שני אבל האש כבר דולק שלא שרפו לו הפנים. אמר רבונו של עולם, תעזור לי שיצא, שילך מפה, שילך שלא יראה שזה אני, תעזור לי. מתפלל ככה, מנתיים הזקן הולך לסדר את הסידורים, עד שהוא יצא נשרף לו הזקן. נחרח לו הזקן, הרב, מיד חזר הביתה, אשתו רואה אותו נבעלת. אומרת לו, מה זה, מה קרה? סיפר את כל הסיפור. אמר לו, מה, ואם הוא לא היה זז מאחוריך, היית נשאר שמה? כל הפנים שלך היו נשרפות. אמר לה, וחיכל בעינייך מה שאמרו חכמים, נוח לו שיפיל את עצמו לכבשם, לאל ילביל פני חברו ברבים. עד כדי כך, הוא קיים את זה הלכה למעשה. ככה אומרים, פי השמועה שהיה איתו את המעשה הזה. אז אומרת הגמרא, זה מה שכתוב כאן. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתכבושן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. עד כדי כך. כמה זה רבים? רבים, גמרא בגיטין ממבב אומרת, רבים זה שלוש, מיעוט רבים זה שתיים. אבל יש אומרים, בדיוק. אלא מה, אם אדם מבייש את חברו ורק שתיהם נמצאים, אז יש בזה עונה דברים. אמנם הוא לא עובר על מלבין פני חברו ברבים, כי אין רבים. אבל כתוב לא תונוש את עמיתו, הכוונה לא תצערו אחד את השני. אדם שזורק מילים לחבר שלו, כמו שאומר, עוקץ אותו בדיבור, הוא יכול לצייר אותו, אז הוא עובר על הפסוק, לא תונוש את עמיתו.
אבל פה במקרה הזה מה?
כן, במקרה הזה לא שייך, לא שייך. מנהלן מתאמר, עוד כתוב, עקר נא, אמר רבי חמא בר חנינא, בעקר בישר לאביו, בעקר בישרו. הרי אנחנו פה עסוקים בסוגיות שמידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, איך שבן אדם עושה, ככה עושים לו משמיים. יש אדם מתפלל, כל הזמן מתפלל, יש לו איזה משהו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מאיזה עניין. מתפלל, רואה שלא עונים לו, לא נענה, צועק ואינו נענה. יכול להיות שגם זה סוג של מידה כנגד מידה, יש היום פלאפון, יש שיחה מזוהה. אז הוא מסנן, זה משגע אותי כל יום, עזוב אותי, אני לא עונה לו עכשיו. זה מחר אני אתקשר אליו, מסנן, אתה מסנן, מסננים אותך. גם הקדוש ברוך הוא אומר מחר אני אענה לו, אני אסנן אותו עכשיו. אה? מידה כנגד מידה. אתה מבין? ככה זה תמיד. אז עכשיו גם כן, שיהודה בא ושחט את השעיר עזים, כביכול להראות ליעקב אבינו, הקרנה, הקטונת בן חיים, לא. האם זה הקטונת של יוסף? כיוון שצייר את אביו במילת הקרנה, והקר בישרו, גם כן תמר אמרה לו, תכיר את החותמת, את הפתידים, את המתזה שלך, לא?
הקרנה זה הריון. מה זה הריון?
יפה, השתבח
שלנו. היום מתחדש
תמיד. נו, נפלא. אה, כן, ברוך השם, נו. הקרנה למי החותמת והפתילים? אין נא, אלא לשון בקשה. אמרה לו תמר לחמיה, בבקשה ממך. הקר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני. זאת אומרת, תודה על האמת שאתה פה צד בעניין. והקר יהודה ויאמר צדקה ממני. היינו דאמר רבי חנין בר בזנה, אמר רבי שמעון חסידה. יהודה היה לו ניסיון מאוד גדול פה. הרי זה היה איסור כביכול שהעתיד להיות אצל עם ישראל גילוי עריות. אם יהודה היה יודע שזה קלתו, בוודאי שהוא לא היה מתקרב אליה. אבל הוא לא ידע שזה קלתו. היא עשתה לו תרגיל כביכול. הקדוש ברוך הוא גלגל את זה שיהיה חמיה וקלתו. אבל בעל מה זה גילוי עריות? זה היה ניסיון מאוד מר ליהודה להודות לפני קבל עם ועדה. שתמר היא מעוברת ממנו, זה ניסיון, אין לך בושה יותר גדולה מזאת. הוא היה גם כן גדול הדור. בכל זאת לא התבייש, אמר, ויאמר צדקה ממני. הוא ידע שיש פה שלוש נפשות שתלויים בהחלטה של הרב, בהחלטה שלו.
לא התנהבה
תורה, נתן תורה לפרט, לא לכלל. נכון, אבל כידוע שאבותינו נכנסו לכלל ישראל מתי? מזמן שאברהם אמינו עשה ברית מילה. ככה דעת הרמב"ן, בנו הרשב"א, יש פריחות בפרשת דרכים של הרב משנה למלך. ומעריך ואומר שמי אברהם אמינו מיום שנכנס לברית מילה, יש לעם ישראל דין יהודים. לכן הגמרא אומרת שאברהם קיים כל התורה כולה, ואפילו הירובי תפשילין הגמרא אומרת, מסכת יום הכפחת. אז הגמרא בקידושין דף י"ח אומרת שעשיו יש לו דין של ישראל משומד. ישראל מומר, הגמרא אומרת, זה לשון צנזורה. אבל בתכלס קוראים לו ישראל משומד. שם הגמרא דנה בסוגיה של עבד כנעני, כנעני, גוי, ישראל, אומרת הגמרא, עשיו הוא ישראל מומר. אתה רואה שעשיו, הגמרא לא קורא לו גוי, קורא לו ישראל מומר, משמע שיש לדין של ישראל, עוד יעקב ועשיו. אז יהודה כל שכן. לכן, לפי גודל מדרגתו, זה היה בושה גדולה בשבילו הדבר הזה. ובכל זאת אמר...
אמר בנים של אברהם. השני, לא ישמעאל, השני, ואחרי הברית.
נכון, אבל מה כתוב? כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא בכל... ביצחק.
יעקב כאילו ישראל ולא עשיו.
לא, הגמרא אומרת, אבל היו לו עוד ילדים. אמר לו ביצחק, ביצחק זה מיעוט. ביצחק ולא כל יצחק. כלומר, לא כל הזרע, כי יצחק הוציא גם כן את עשיו, נכון? אמר לו ביצחק. לא כל יצחק, לא כל מה שיצא מיצחק יהיה זרעך. ביצחק יקרא לך זרע מתייחס אחריך.
אבל כתוב שזה רק מנועד הר סיני. היום נהיית לעם, זה רק לעם.
כן, רשמית כן, ודאי שהוא לא התחייב פה משום גילוי עריות. לכן יהודה לא התחייב על גילוי עריות. לא ינישו אותו. אומרת הגמרא, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. תכתיב עדות ביוסף שמו. ככה כתוב בתהילים. בתורה, איך קוראים יוסף? יוסף. כן. אבל בתהילים איך אומרים?
יהוסף.
הוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד תה אחד בגלל שלא רצה לחטוא עם הגויה ההיא. יוסף לא רצה לעשות טעות עם הגויה הזאת, לכן הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד היי, חמסה עליו כמו שאומרים, היי. ויהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהודה ואמר צדקה ממני, הרי איך כותבים יהודה, י' כבב כה עם דלת, יהודה. אז בתוך יהודה יש את שם השם, י' כבב כה, כן? גור אריה יהודה. יצתה בת קול ואמרה, אתה הצלת את תמר ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך שלושה מבניך מן האור.
אז טלפון עם יהודה, עם א', זה נקרא יהודה, זה לא יהודה.
הם יהודה. עושים את זה בגלל החשש הזה של שם השם. יש כאלה קוראים יהודה עם א'.
יהודה צדקה.
כן. כן, כן. אבל תכלס קוראים לו יהודה.
אז אסור לקרוא יהודה.
אפשר, בטח. עד רבה. מה נינו? רבי חיים פלאצ'י אומר, מי שקוראים לו יהודה, אז הסגולה שלו, והוא גודל בדרכי התורה והיראה, יש לו סגולה שהוא יהיה חסיד. הכוונה שהוא יהיה אדם בעל מדרגה. כמו שאומרת הגמרא, מסכת בבא קמא דף ק"ג, מעשה בחסיד, כל מקום שכתוב חסיד, זה או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה בן אלעאי. אז הוא מביא גם כן מפסוק שם בתהילים, יש עניין שיהודה זה חסיד, ורבי יהודה פתיה שהיה חסידה קדישה. יש הרבה שהיו בעלי מדרגה, קראו להם יהודה. אז אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, כיוון שהוא הציל שלוש נפשות, תמר ושני בניה, הצילו אחר כך, את מי הציל? את חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה, הם היו בתקופת נבוכדנצר, הרשע, היה מלך בבל. והוא העמיד פסל גדול, וכל מי שהיה עובר ורואה את הפסל, היה חייב להשתחוות. הגמרא אומרת, בימי נבוכדנצר, הוא היה אכזרי ביותר, בימי נבוכדנצר, אף אחד לא היית רואה חיוך על פניו. למה? אם בן אדם היית רואה חיוך על פניו, מיד היה זורקים אותו לכבשן האש. היה להם שם כבשן גדול. כל מי שהחליטו שהוא לא מצחן בעיניהם, היו זורקים אותו לכבשן. אז בן אדם היה הולך ברחוב. היה חבר שם מספר לו איזה בדיחה. היה צוחק. מיד קופצים עליו, הימר של תל אביב. קופצים עליו, אומרים לו, שמע, אתה צחקת על המלך. מה פתאום, אני לא צחקתי על המלך. זה הוא סיפר לי בדיחה. לא, אתה צחקת על המלך. כי הוא היה נראה מוזר, רק כמו מחשף, חצי מטר היה. נבוכדנצר הרשע. כן, היה ייצור כזה, היה ייצור. אז אומרת הגמרא שמה, שכל מי שהיה צוחק, היו זורקים אותו לכבשן, היה חוק בכנסת שלהם, היה חוק שאסור, אסור לצחוק בשום מקום, עד כדי כך. אז הם עברו ליד הפסל ולא השתחוו, הקדוש ברוך הוא העמיד אותם מניסיון, זרקו אותם על כבשן של האש, אבל הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, הוריד את גבריאל המלאך, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, וצינן להם את הכבשן, הדליק להם מזגן אלקטרה, צינן להם את הכבשן, הכל היה בסדר. אומרת הגמרא, צדקה ממני. יהודה אומרת, עזבו, חכו רגע, תשרפו אותה, ממני היא מעוברת. אומרת הגמרא, מני אדם, איפה הוא ידע? אולי היא מעוברת מישהו אחר, היא סתם עושה לו תרגיל כדי להינצל. הרי הוא בא עליה על דעת שהיא איש אסונה. היא מחכה לו באמצע הדרך. אולי מישהו אחר גם היה איתה והיא מעוברת ממנו, מאיפה הוא ידע שזה ממנו דווקא? אומרת הגמרא, יצאתה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. זאת אומרת, הבת קול אומרת ממני, צדקה ממני, רש"י אומר, הבת קול אמרה, הוא שמע משמיים קול, בת קול שאומרת, הד, הוא שמע הד שאומר, שממנו היא מעוברת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גלגל את זה, בכוונה תחילה לעשות את הדבר הזה, כדי להוציא דבר גדול, מתוך המעשה הזה שלכאורה נראה מעשה מכוער. כמו שאמרנו שתמיד הקדוש ברוך הוא בשביל לעשות דברים גדולים בהתחלה עושה מין עסקת טיעון כזה עם הסטרא אחרא. הוא אומר להם, כן, תיקחו את דוד המלך, אני אכשיל אותו בצורה כזאת וזה יהיה חלק שלכם. ואז כביכול דוד המלך היה עם בת שבע, כל המעשה שהיה, ומה יצא מהמעשה, לכאורה המעשה המכוער הזה, יצא ממנה שלמה המלך, יצא מבת שבע. אז הקדוש ברוך הוא ככה עושה תמיד עם אברהם אבינו, איך היה גדל בבית שעובדים שם עבודה זרה, לא רק עובדים שם, אבא שלו היה מייצא ומייבא עבודה זרה, תרח. היה לו חברה בעם של פסלים. והנה יצא ממנו אברהם אבינו עליו השלום. גם יעקב לקח שתי אחיות, גם כן. יצא ממנו 12 שבטים. תמיד הקדוש ברוך הוא בהתחלה עושה עסקה כזאת, שהסטרא אחרא מקבלת את החלק שלה, מים אחרונים חובה, ואחר כך מוציא דברים גדולים לעולם. אומרת הגמרא, ולא יסף עוד לדעתה, כתוב בתורה, שיהודה לא יסף עוד לדעתה. לפי הפשט, מה זה לא יסף? הוא לא הוסיף לדעתה, זאת אומרת, הוא פרש ממנה יותר, הוא לא נגע בה. אבל אומרת הגמרא, יש דרשה אחרת. אמר שמואל סבא, שמואל הזקן חמוד הרב שמואל ברמי, הוא היה חמיב של רב שמואל ברמי, משמי דרב שמואל ברמי. זאת אומרת, הוא אמר את זה משם החתן שלו. כיוון שידעה, כיוון שהוא הבין שהוא בא עם קלתו, שוב לא פסק ממנה. זאת אומרת, לא יסף הכוונה, הוא לא יפסיק יותר ממנה. כתיבך ולא יסף עוד לדעתה, וכתיבתם כל גדול ולא יסף. זאת אומרת, כל גדול ולא פוסק. אז אם כן, הגמרא דורשת שהוא חי איתה עד סוף ימיו. עוד פסקה הגמרא אומרת, אבשלום נתגאה בשערו. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בסוגיה של מידה כנגד מידה. אבשלום, הוא נתגאה בשיער שלו. כתוב בתנ"ך שאבשלום היה כליל השלמות ופסגת היופי. אבשלום. היה מכף רגל ועד ראש, לא נמצא בו מום. ככה כתוב בתנ"ך. הוא היה שלם. אבל הדבר הכי עיקרי אצלו שהיה בולט, זה השיער שלו. היה לו שיער מאוד יפה ומרשים. הוא אמר גם שהוא היה נזיר עולם, שהוא היה מגלח את השיער שלו פעם בשנה. פעם בשנה מגלח את השיערות שלו, ואז היה עושה סעודה, שהיה סותר את נזירותו, היה סעודה ועל האש ומזמין את החיילים שלו. אז אומרת הגמרא, הוא היה מתגאה בשיער שלו, לכן נתלה בשערו. מה שלמדנו, הנה, תכף הגמרא תבאר. תנו רבנן, אבשלום בשערו מרד, שנאמרו כי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל. להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום. שלם בתכלית. ובגלל איחו את ראשו, שהוא היה לוקח את המכונה, היה עושה על אפס, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו, וגילח, הוא היה נזיר עולם, נזיר עולם. זה נזיר שכל ימיו הוא נזיר, אבל פעם בשנה, אם הוא נזיר עולם, יכול לגלח את השיער. מישהו נזיר שמשון, אסור להסתפר לעולם. ככה אומרת הגמרא בנזיר דף דלת. אז הוא היה נזיר עולם, פעם בשנה, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. שיער גם כבד, עבה היה לו. טענה, אבן שאנשי טבריה ואנשי ציפורי שוקלים בה, זאת אומרת, זה אבן כבדה. לפיכך נתלה בשערו. איך קרה בה שהרגו את אבשלום? אבשלום הרי הוא מרד באבא שלו, בדוד המלך. אומרת הגמרא שנאמר ויקרא, אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, הוא רכב על פרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, נתפסו לו השערות, היה רוח, עפו לו השערות, הוא לא עשה קוקו באותו יום, אז עפו לו השערות, נתפסו לו בענפים, ונתלה באוויר, החמור הלך, והוא נתלה באוויר, שקל ספסירה, לקח חרב, רצה לחתוך לעצמו את השערות, כדי שהוא יוכל לנחות על הקרקע, בא למפסקה, בא לחתוך את השערות של עצמו, קטן הדבר רבי ישמעאל, באותה שעה ראה גיהנום שנבקעה מתחת, והיה נס, הקדוש ברוך הוא פתח ורעיתת אדמה מתחת, ראה אש בוערת בתוך האדמה, זאת אומרת שאם הוא חותך לעצמו את השערות, נופל לתוך הגיהנום, אז לכן הוא היה מעדיף להישאר כרגע באוויר, עד שמי שיבוא ויגאל אותו, שיבוא יושיר אותו. אז אחר כך, מה שמסופר, שבא יואב ותקע בו שלוש חיצים בליבו, כמו שלמדנו שיעור שעבר, כתוב, אחר כך שהרגו אותו, יואב בשר הצבא של דוד המלך הרג את אבשלום, וירגז המלך, ויעל על עליית השער ויבק, וכה אמר בלכתו, דוד המלך בכה על אבשלום, הוא אהב את אבשלום, שהודיעו לו שאבשלום, שכל אויבי המלך יהיו כמו אבשלום, אז הוא הבין שהרגו את אבשלום, אמר בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. כמה פעמים בני, והמלך לאט את... רגע, והמלך לאט את פניו, מה זה לאט? כיסה את פניו בשתי ידיים, זה נקרא לאט. לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני בני, שמונה פעמים. כן. שמונה פעמים אמר בני. מה פירוש? אומרת הגמרא, הנת מניה זימנה בני, למה? למה דוד המלך אמר שמונה פעמים מילת בני? אומרת הגמרא, קודם כל שבע פעמים שהוא אמר בני, 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 דעסקה משבעת מדורי גיהנום. הוא העלה אותו משבעה מדורי גיהנום. הגיהנום יש לו שבע מדורים. תלוי איזה אבון אדם עושה. אם אדם עושה אבונות חמורים, מורידים אותו למדורים נמוכים. יעבור עבירות פחות, אז שמים אותו במדורים יותר גבוהים. אז טוב, אז שבע פעמים כל בני שהוא אמר מהצער הגדול של דוד המלך, העלה אותו מדור מדור, כל כך הייתה זכותו של דוד המלך, הרי הגמרא אומר בסנהדרין ק"ד, שהבן שהולך בדרכים טובות, מזכה את אבא שלו. אפילו אם אבא שלו לא היה כל כך, או אפילו היה צדיק, תמיד יש, יכול לעלות במדרגות בעולם הבא, של רוחני, מדרגות רוחניות, הבן אם הוא הולך בדרכים טובות, מזכה את האבא, בירה מזכה אבא. אבל האבא, אם הוא רוצה לזכות את הבן, נגיד, חס ושלום, אבא קבר את בניו בחייו, או את בנו. ועכשיו הבן שלו היה, לא כל כך היה צדיק, כמו שאומרים, ואז עכשיו האבא חוזר בתשובה, ועושה מעשים טובים, אומרת הגמרא שמה שהאבא לא מזכה את הבן. אבא לא מזכה בירה. אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשיו. אז שואלים תוספות פה, איך דוד יציל את אבשלום? הגמרא אומרת שאבא לא מזכה את הבן, אבל כיוון שאבשלום מת מיתה משונה, אומרים תוספות שזו הייתה כפרתו. כך הייתה כפרתו של אבשלום, הוא מת מיתה משונה, הרי תקעו בו שלוש, יואב תקע בו שלוש בתים, שלוש חיצים, ואחר כך באו עוד חיילים, ועשו עליו גל של אבנים. קודם כל, כן, דקעו אותו קודם כל
בינו. רבי מאיר הכניס את הרב שלו ל...
נכון, כי רבי מאיר, כי רבי מאיר הוא תלמיד של אלישע בן אבויה. עכשיו, תלמיד ורב זה כמו בן ואבא. נכון, התלמידים נקראים בנים, שנאמר אבי אבי רכב ישראל. ושיננתם לבניך, רש"י אומר בפרשת ויתחנן, ושיננתם לבניך מהספרי אלו תלמידיך. אז יכול. אבל דוד, תוספות אומרים שתי תירוצים. תירוץ אחד, בגלל שאבשלום מת מיתה משונה. תירוץ שני, בגלל שהתפלל עליו דוד המלך, ותפילה של דוד הייתה מאוד חשובה. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא גלגל את הזכות הזאת, אנחנו אמרנו תירוץ אחר. איך זה יכול להיות שדוד זיכה את אבשלום? הגמרא רומזת בדף הבא, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונת תחילה, זאת אומרת הוא שלל את זכות הבחירה מאבשלום כדי להעניש את דוד. בגלל שהיה את המעשה כביכול הלא קשר כמו שאומרים, עם דוד ובת שבע, אז הקדוש ברוך הוא אחד מהאנשים שנתן לו אמר לו הנני מקים עליך רעה מביתך. נכון? זאת אומרת כילל אותו שיהיה לו תרבות רעה בתוך ביתו, מה שדורש את הגמרא בברכות, קשה תרבות רעה בביתו של אדם בתוך מלחמת גוג ומגוג. אז הוא אמר לו, אני מבין כמעט לך רעה מביתך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, שמה, משחק מאחור מעכשיו, שמה, שיהיה לו בן שיעשה לו את המוות, כמו שאומרים. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא לקח...
אותו נעף, אבשלום בתועלה, הוא על בעל את
ישבת, בדיוק, בדיוק, אבל אבשלום מה השם? הקדוש ברוך הוא לקח לו את זכות הבחירה, אבשלום לא היה השם, זה היה טירוף, אבשלום הוא היה חיה רעה, ממש, משהו בצורה לא רגילה. היה ממש מפחיד בהתנהגות שלו, כמו שמסופר בתנך, דברים נוראים הוא עשה, כמו שתכף גם נדבר קצת. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא לקח לו את זכות הבחירה, השאיר לו תקנה לעולם הבא. זאת אומרת, אבשלום, הוא לא עשה את זה מכוונת תחילה, כוונה שהוא בעצמו בא ומרד בבורא עולם. הקדוש ברוך הוא הביא אותו ככה, כדי לנקום בדוד המלך, כיוון שהוא היה כלי ביד הקדוש ברוך הוא לנקום בדוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? עכשיו זהו, די, מעלש. עכשיו גן עדן.
אתה לא יודע מי לזכות אבא.
ודאי שלא. ודאי שלא. זה בגלל לשון הרע, כמו שאומרת הגמרא בשבת נ"ו. שבגלל לשון הרע שדוד המלך קיבל על מפיבושת מציבה, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה קיבלת לשון הרע, אל תדאג, אני אחלק. אתה חילקת את החלקה של ציבה ומפיבושת, אני אחלק ביניכם גם כן את המלכות. עד כדי כך, שאדם מאמין ללשון הרע, למרות שחז"ל אומרים, גדולה לשון הרע שמתקבלת. לשון הרע, אפילו שזה לא אמיתי, ברגע שבן אדם שומע, אז נכנס כמו הרס לתוך הגוף. ודוד המלך בגלל זה נענש. טוב, אומרת הגמרא, שבע פעמים דסקה משיבת מדורי גיהנום. שבע פעמים שאמר בני, אבשלום, בני, בני, העלה אותו משבע מדורים. איכא דאמרי, אז האידך, הכוונה, בני השמיני, שהפעם השמינית שהוא אמר בני, איכא דאמרי, יש שאומרים דקריב רשה לגבי גופה, שהוא יקריב את הראש לגבי הגוף שלו, שהראש שלו נתלש מהגוף, אבשלום. אז יתקרב הראש לגוף, ויקד אמרי דהייתה לאלמה דהייתה. יש אומרים שהבני השמיני הכניס אותו לעולם הבא. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן. אבשלום לא נשארו לו בני, כמו שהגמרא תגיד. בעבור אזכיר שמי ויקרא למצבת על שמו, ויקרא ליד אבשלום עד היום הזה. שכתוב בפסוק, ואבשלום לקח, ויצב לו בחייו את מצבת וכו'. לא כתוב בתנך מה הוא לקח. ואבשלום לקח. מה לקח? שואלת הגמרא, מה היא לקח? מה אבשלום לקח? לא כתוב. כתוב לקח, אבל לא כתוב מה לקח. אמר יש לקי שלקח מקח רע לעצמו. מה זה לקח מקח רע לעצמו? הוא לקח לו עצות רעות כדי למרוד במלכות. רואה את הגמרא, את מצבת אשר בעמק המלך. מה זה עמק המלך? אמר רבי חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של מלכו של עולם. זה מה שאמרנו עכשיו. הנני, דכתיב, הנני מקים עליך רעה מביתך. זאת אומרת, אבשלום שכתוב לקח, לא כתוב מה לקח. הדבר הזה היה בעצם בלי שליטה. אבשלום העם מתנהג בדרכים כאלה מטורפות, זה היה בלי שליטתו. כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו איזה פעולת נקם בדוד המלך. זה נקרא... בעצה עמוקה של מלכו של עולם. זהו שיבטיח לו בורא עולם לדוד המלך, הנני מקים עליך רעה מביתך, מי שיצא ממאיך יבוא עליך. זה הכוונה, כיוצא בדבר אתה אומר. עוד דבר ראינו, שהוא כמו שקוראים להיום משחק מחור. וישלחהו מעמק חברון. את מי זה? את יוסף. יעקב אבינו עליו השלום שלח את יוסף לראות את האחים. אמר רבי חנינא בר פפא, מה זה מעמק חברון? בעצה העמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. מי זה? אברהם אבינו, עליו השלום, במערת המכפלה, שנאמר, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, בגלל שלא האמנת לי שאני אתן לך את יצחק, מעכשיו אני מודיע לך, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עם ישראל יהיו במצרים. הוא לא אמר לו באיזה ארץ, אבל הוא אמר לו, יגר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז תחילת העניין הזה שעם ישראל הצטרכו להתגלגל למצרים התחיל ממכירת יוסף. יוסף הגיע למצרים והיה רעב, מכרו אותו והאחים הגיעו למצרים, אחר כך יעקב בא עם המשפחה ואז השתעבדו במצרים. אז רואים מכאן שבעצם סיבת הסיבות הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים האלה דרכו של בורא עולם השתבח שמו. הרי כל מה שקורה בעולם הכל כתוב כבר מלפני שנברא העולם. זה כמו עכשיו בן אדם יושב בסרט, רואה סרט, מטוע, איזה מתה, נבהל, קופץ לו הלב, באמצע המתה מפריעים לו, הוא מתעצבן, מה הפרעת לי עכשיו באמצע המתה, הבאת לי פופקורן, מה אתה מפריע לי? אבל הבמאי שיושב ורואה את הסרט, הבמאי צוחק עליהם על הקהל. יושב בשמיים נשחק, השתבח שמו, השם ילעג למו. הבמאי, הוא מכיר את המהלך הבא כבר, הוא לא במתח בכלל. בורא עולם, כל דבר שקורה פה, כבר אומר בחולין דבזיין, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלה כן הכריזו על מלמעלה כבר, הכל כתוב. אלא מה, הקדוש ברוך הוא נתן את המשחקים כביכול בידיים של בני אדם, כדי להחביא את ההנהגה הנסתרת הזאת. אז לפעמים בן אדם רואה אחד ועוד אחד, הוא חושב שזה דבר שתלוי בו, שתלוי בהו. לפעמים אתה רואה דברים מפורשים, שנלקחת מהם זכות הבחירה, פתאום הקדוש ברוך הוא מכניס בהם כל כך שנאה, על יוסף, כדי שימכרו אותו למצרים, והם אחר כך יבואו למצרים, כדי שעם ישראל ישתעבדו במצרים. תאמין, ישתבח שמו, הוא עושה מהלכים כאלה, כמו במאי של סרט להבדיל. שואלת הגמרא, רב שלום, למה הוא עשה לעצמו מצבת יד אבשלום? למה הוא עשה את זה? כי אמר, אין לי בן. שיהיה לו זיכרון, שיזכירו אותו, לא היה לו בן. שואלת הגמרא, וכי לאבשלום לא היו בנים, ולאבו לבנה, והכיתיב ויוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר. אבשלום היה לו שלושה בנים ובת. אז אם כן, זכה אבשלום 450 שקל מביטוח לאומי. שלושה בנים ובת אחת. מספיק. אז איך הוא אומר אין לי בן? אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבדימי, תירוץ אחד שלא היה לו בן הגון למלכות. לא היה לו בן שראוי להעמיד ממנו מלך. אז כביכול בעיני אבשלום זה היה חשוב כאילו אין לו בכלל ילדים. תירוץ אחר, רב חסדה אמר, גמירי, קבלה בידינו יש. כל השורף תבואתו של חברו אינו מניח בן ליורשו. ואי הוא כל ילד יואב, הוא שרף את התבואה של יואב, שר צבאו של דוד המלך עליו השלום. דכתיב היומר אבשלום אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי ולא שם שעורים, לכו והציטוע באש. אבשלום. הרי ידוע שאבשלום הרג את אמנון. אמנון הוא היה אחיה של תמר. והוא אהב אותה. אהב אותה, את תמר. ולא ידע מה לעשות, איך להשיג אותה, איך שהיא תהיה אשתו, איך שהוא יחיה איתה. בא אליו יונדב, שהוא היה חכם להרע. אמר לו, תשמע, לאמנון, הוא אמר לו, תעשה את עצמך חולה, וכולם ירצו להביא לך לביבות, ותגיד שאתה לא רוצה אף אחד שיביא לך לביבות, רק תמר תביא לך לביבות. וככה היה, אמר, תצאו כולם, אני רק רוצה לדבר עם תמר, שהיא תביא לי. נעל את הדלת, ובא לאנוס אותה, את אחותו. עכשיו, היא הייתה אחותו מאותו אבא, ולא מאותו אמא, היא הייתה בת אשת יפה תואר.
אני אהבה אותו, לא?
מה?
אתה צריך לאנוס אותה, היא גם אהבה אותו.
כן, אבל רגע. הרי מה היה? מה היה? הרי דוד המלך שהוא בא עם, שהוא לקח את מעכה, בת מלך גשור. אז היא הייתה יפה מאוד, הוא לקח אותה במלחמה, אשת יפת תואר, ונולדה ממנה תמר. עכשיו, לפי ההלכה הוא יכול היה להתחתן איתה, אמנון. אז היא אמרה לו, חכה, המלך לא ימנע אותי ממך, אל תדאג, למה לך לעשות טעויות כאלה? למה אתה בא אליי ככה בכוח? עזוב אותך, בוא נדבר עם אבא ונעשה חתונה. לא רצה, אנס אותה. וצעקה צעקה גדולה, וצייר אותה, ואחר כך כתוב בתנ"ך שהוא שנא אותה שנאה מאוד גדולה, וחז"ל גילו בסנהדרין כ"א, בגלל שהיא עשתה אותו, כרות שופחה. הגמרא אומרת, שבנות ישראל, עד בית ראשון שהתחילו להתערבב עם גויים, איך היית יודע מה זה בת ישראל? מי זאת בת ישראל? מי זאת גויה? אז אומרת הגמרא, שלא היה להם שערות, לבנות ישראל, יהודיה, לא היה להם שערות בבית השחי ולא בבית הערווה. אישה שהיא בת ישראל, גויה כן, היא הייתה אשת, בת אשת יפת תואר, היא הייתה בהתחלה גויה, לכן היה לה שערות בבית הערווה, והשערות נקשרו וזה עשתה אותו כרות שופחה, הם קראו לו את הגיד, ולכן הוא שנא אותה שנאה גדולה. שאדם שהוא קרוא שופרה, אז הוא לא יכול לבוא בקהל. ואז אבשלום שמע את זה, אמר אני אראה לו מה זה, אני אחכה לו בפינה. אבשלום היה אח של תמר, אמר אני אראה לו מה זה. בא לאבא, בא אבשלום לדוד המלך, אמר לו תראה אבא, אני הולך היום לגלח את השערות. אמרנו כל שנה הוא היה מגלח את השערות. אמר אבא, אני הולך לעשות סעודה, אני רוצה שאמנון יבוא איתי. אז כתוב בתנ"ך, דוד שאל אותו, למה ילך עמך? למה אתה רוצה אותו? ואז כתוב שאבשלום נתן לו כל מיני תורה. התנ"ך לא ביאר, אבל הוא שכנע את אבא שלו, את דוד המלך, לקח אותו, אמר לחיילים שלו, עשה לו כיפה אדומה, כמו שאומרים. לקח אותו, לקח אותו לשם, אמר להם, איך שהוא טוב ביין, איך שאתם רואים אותו שהוא נתפס מהיין, ישר תקפצו עליו, תהרגו אותו, אל תפחדו, אני נתתי לכם את הפקודה. אל תפחדו. וככה היה, הרגו אותו במכות שם, איפה שהוא הלך לעשות את הסעודה, רצחו אותו את אמנון, חזרו חזרה כאילו לא קרה כלום. דוד המלך שמע את זה, שככה עשה אבשלום, עשה לו כיפה אדומה לאמנון. שמע את זה דוד המלך, רצה להרוג את אבשלום. אבשלום ברח. שלוש שנים הלך לסבא שלו בגישור. עזב את ארץ ישראל, ברח שלוש שנים ישב שם. שלוש שנים התגעגע, רוצה לחזור. אז הוא קרא ליואב, הוא שלח חיילים שישלחו, שיקראו ליואב, הוא רוצה לדבר עם יואב, שר הצבא של דוד המלך, כדי שיואב ילך וידבר עם דוד שהוא רוצה לחזור. אז שלח לו הודעה, יואב לא הלך. שלח לו עוד פעם חיילים, לא בא יואב. אמר, אני אביא אותו בכוח. שלח אותם פעם שלישית לשרוף לו את השדות שלו. שלח אותם, שרפו לו את כל השדות ליואב. את כל הפרנסה שלו הרסו. ואז יואב בא בכוח לאבשלום. אמר, למה שרפת לי את השדה? אמר לו, שלחתי לך ברמז, תבוא, לא רצית לבוא, הבאתי אותך עכשיו בכוח. לא יכול לעשות פה כלום, זה בן של מלך, הוא לא יכול להרוג אותו סתם. זה מה שהיה, אומרת הגמרא, מי ששורף לחבר שלו את התבואה, חס ושלום קובר את בניו. לכן אבשלום היה לו שלושה בנים ובת, כולם מתו בחייו. לא זכה להעמיד זרע תחתיו. עד כדי כך, זה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כל זה דיברנו על רוע. אדם שעושה רע חס ושלום, הקדוש ברוך הוא משיב לו אותה מידה. לכן היא עניין הטובה. מרים הנביאה, הייתה האחות הגדולה של משה רבנו, של אהרון ומשה. מרים שהייתה בת שש, אהרון היה בן שלוש, ומשה נולד. היא הייתה גדולה ממשה רבנו בשש שנים. ויותר גדולה מהארון בשלוש שנים. משה היה צעיר, כוונה, הכי קטן. מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר ותצב אחותו מרחוק, הרי יוכבד, שמה את משה בתיבה ביאור, ומרים עוקבת אחרי התיבה לראות מה יקרה לתיבה הזאת. אז היא חיכתה לו ותצב אחותו מרחוק, לפיכך נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים במדבר. חיכו לה שבעת ימים. הקדוש ברוך הוא אמר לה, את חיכית, אנחנו נחכה לך. שנאמר, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. מרים הנביאה דיברה לשון הרע על משה רבנו. יש שתי ביורים בזה, למה היא דיברה לשון? אחת, שהוא לקח אישה גויה, וגייר אותה, אישה כושית, לקח אותה, אז אומר הציפורה, למה הוא לקח אישה כזאת גויה? למה הם חסר בנות בעם ישראל? בוא נביא לו אחת. מסמינר בית יעקב, מגולף.
קודם שהיא הייתה אישה יפה.
מתיכון חדש נביא לו אפילו מישהי.
רשי על זה כותב אישה יפה.
נכון, אז זה הפירוש השני, אישה כושית. למה משה, אשתו של משה, זה ציפורה הייתה? למה הוא לקח אישה כושית? למה היא נקראת כושית? הרי היא הייתה יפה.
שעוד פירוש, כושית
ניקוש, היא השנייה. זאת, כן. עוד פירוש, למה היא נקראת אישה כושית? הרי ציפורה הייתה יפה מאוד, כמו שכתב המדרש. אז היא נקראת כושית, רשי אומר, זה כנגד עין הרע. כשבן אדם לא רוצה שישלוט על הילד שלו עין הרע, אז הוא אומר לו, בואי נעים, חואר. אפילו שהוא יפה.
משהו מיוחד, כושי, כמו ג'ינג'י, כמו
דיוחד ביופי. בדיוק. אז לכן היא דיברה לשון הרע על משה רבנו, ומיד פרחה בהצרת במרים. עכשיו, כמה שהיא פרחה בהצרת, צרה זה מחלת אור כזאת, שבתקופת בית המקדש הכהנים היו מחליטים מתי זה טמא, מתי זה לא, מתי זה טהור, מתי זה לא טהור. אם זה לא טהור, אם הכתמים האלה הם לא טהורים, משלחים אותם מחוץ למחנה ישראל. וזו הייתה בושה מאוד גדולה, שלחו אותה מחלקה סגורה, ותסגר מרים. שמו אותה מחלקה סגורה, שמו אותה, אמרו לה חכי שבע שבעת ימים, אחר כך תבואי. זה מה שהיה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את חיכית לו, אני מחכה לך גם. מידה כנגד מידה. גם כן יוסף. זכה לקבור את אביו, רק נגמור את הסיום. יוסף זכה לקבור את אביו, אין באחיו גדול מיוסף. יוסף היה הכי חשוב, הבעל מעמד, שנאמר, והיה על יוסף לקבור את אביו, והיה על אמו גם רכב, גם פרשים. מי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו אלא משה. מי קבר את, מי הביא את יוסף, את עצמות יוסף, מי העלה אותו מהנילוס, כמו שהגמרא תבהר לי כמן? משה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משה זכה בעצמות יוסף. אין גדול ממנו בישראל שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף. כל עם ישראל לא מתעסקים בביזה. היו רואים אצל מצרים. תראה כמה דולרים יש לו פה, בוא ניקח לו. תראה כמה יורו, תראה כמה סטרלינגים, בוא ניקח לו את המטבעות. משה אמר, עזוב אותי, לא מעניין אותי כל השטיות האלה. אני לוקח מצוות, חכם לב ייקח מצוות. תראה את התינוק, איך אומרים? התינוק שנולד, נולד ככה. נולד ככה התינוק. כל העולם רוצה לקחת. כשהוא נפטר מן העולם, איך הבן אדם נפטר? עם ידיים פתוחות. לא לקחתי כלום. תראו, לא לקחתי כלום.
אבל אחרי זה הוא היה הכי עשור מכולם.
נכון, זכה. הקדוש ברוך הוא גילה אותם מחצב יהלומים, מתחת לאוהל. משה לקח את יוסף, אמר איפה העצמות של יוסף? אני מעלה אותו עכשיו לשכם, מעלה אותו בדרך לארץ ישראל. זה מה שעשה משה. ומשה זכה, כמה שהוא התעסק בגדול שבחבורה, ביוסף הצדיק, גם משה זכה שהתעסק בו הגדול שבעולם, השתבח שמו בורא עולם בכבודו ובעצמו קבר אותו, כמו שהגמרא תבהר לכמן. מי לנו גדול ממשה שלא התעסק בו אל השכינה שנאמר ויקבור אותו בגיא, בורא עולם, השתבח שמו קבר אותו שם. ולא על משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. בוא נגיד משהו על פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, פרשת כתיסה, משה רבנו, עליו השלום, הרי הוא שבר את הלוחות הראשונים, נכון? שבר משהו, שבר את לוחות הברית הראשונים, הוא ראה את עם ישראל עושים את העגל, שבר את הלוחות. בלוחות שניות כתוב, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לפסול שני לוחות אבנים, ואחר כך ציווה אותו לעלות אל הר סיני. אז כתוב בתורה, ויפסול שני לוחות אבנים, וישכם משה בבוקר, הלך לישון וישכם בבוקר. איך יכל להירדם? אם מחרת אתה הולך לקבל הר סיני, איך אפשר להירדם? לקח כדור שינה? איך יכל להירדם? טוב, זה שאלה אחרת, נטפל בפעם אחרת, בלי נדר. כתוב, ויפסול שני לוחות אבנים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. למה הקדוש ברוך הוא עשה לו ככה את למשה רבנו? היה הרי בן 80 הוא היה, לא, בן כמה הוא היה בן שהוא היה לקבל את התורה? לפחות, בן 80 היה. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה קודם לוחות ואחר כך תעלה? עשה לו סיבולת לב. לקחת את הלוחות, לעלות ככה אל הסיניים, בן 80, תרחם. למה הוא הניש אותו ככה? אם הרצה שמשה רבנו יפסול בכוחות עצמו, יכול היה לעשות בורא עולם שיפסול את הלוחות על הר סיני. רש"י אומר, איך כתוב? עוד פעם. ויפסול שני לוחות אבנים, וישכם משה בבוקר ויעל. משמע שהוא פסל בהתחלה, ואחר כך הוא עלה. רש"י אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שיברת את הראשונות, אתה תעלה, אם אתה תפסול בעצמך ואחר כך תעלה. רש"י לא אמר אחר כך תעלה, אבל מהפסוק אתה מבין שזה סוג של עונש. רש"י אומר עוד פעם, אתה שברת את הלוחות הראשונים, אתה תפסול בעצמך את הלוחות. בסדר. יניש אותו בורא עולם. אבל למה לעלות איתה? וגם, יותר מזה, הרי הגמרא בשבת פייזיין אומרת שהקדוש ברוך הוא הסכים עמו על הלוחות הראשונים. אמר לו אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. אמר לו הקדוש ברוך הוא כל הכבוד ששיברת, חזק וברוך ששיברת את הלוחות הראשונים. אז למה הוא יניש אותו? מה אתה רוצה ממנו? אתה הסכמת איתו. למה יניש אותו בורא עולם שיפסול את הלוחות בתחתית האב? אלה לומדים מכאן. משה רבנו עשה את זה מדעתו, הוא שבר את הלוחות הראשונים מדעתו. אבל כיוון שאתה לא התייעצת עם דעת תורה, מה שאני הסכמתי איתך זה בדיעבד. טוב, שברת מעלש, בסדר, שברת. אבל למה לא התייעצת איתי מקודם? אם היית מתייעץ איתי, יכול להיות שהייתי אומר לך לא לשבור. כיוון שמשה רבנו לא התייעץ עם דעת תורה, יש בזה נדנות של חטא. זאת אומרת, יש בזה מוסר גדול. לפעמים בן אדם יש לו שתי דרכים לפניו. הוא לא יודע איזה דרך לבחור. עושה על דעת עצמו. עושה על דעת עצמו, זכה. ברוך השם, הצליח בדרך שהוא בחר. אבל יש בזה נדנות של חטא. אפילו שהוא כיוון אל האמת, כיוון שהוא לא התייעץ עם דעת תורה, פעם הבאה יצרה גם לא ייתן לו להתייעץ עם דעת תורה. ואז לאט לאט הוא מתרחק מאמונת החכמים. הוא חושב שהוא יכול להסתדר בכוחות עצמו, ויכול להתרחק מהעניין הזה של אמונת החכמים, וחס ושלום יתרחק מהקדוש ברוך הוא. ורגע שבן אדם מבטל את עצמו להתייעץ עם דעת תורה, גם אם הוא מרגיש שהוא נכשל או משהו כזה, הוא אומר, אני יודע שלא עשיתי טעות פה. למה? כי הקדוש ברוך הוא כיוון את זה ככה. זה מה שהשם רצה. אבל אם האדם עושה דברים על דעת עצמו, אחר כך הוא מתחיל לעשות, יש לו נקיפות מצפון. למה עשיתי ככה? למה עשיתי ככה? זה יהיה רצון שנזכה ללכת בדעת תורה ולכבד את התורה. ובא לציון גואל, אמן ואמן.